בסיכון, אנשים עם מוגבלויות. מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
יום ראשון, 11 בבוקר, אנחנו הזכייניסטים, פותחים איתכם ועבורכם את שבוע העסקים, בוקר טוב ושבוע טוב. אני עורך דין אדיר זאבי, בעלים ומייסד של משרד שמתמחה בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. והיום בתוכניתנו, רשתות מזכות רבות בעולם הקמעונאות מתמודדות עם מגוון אתגרים, גנבות, מרמה והונאות, אינן רק חלק מהם. חלק מהתופעות הלא רצויות האלה אשר מסכנות את העסק או את הרשת ניתן למנוע או לפחות לצמצם בעזרת יישום אסטרטגיה מתאימה ואמצעים מדויקים, כדוגמת איסוף נתונים, ביצוע מעקב וניתוח מידע עסקי רלוונטי. יחד נבחן היום בתוכנית הזכייניסטים שאלות בנושא של גנבות, של הונאות, של מניעה שלהן וביניהן איך להרוויח יותר כסף, איך לצמצם ולמנוע הפסדים מגנבות, מה לבדוק רגע לפני שמגייסים זכיין חדש לרשת שלכם, ורגע לפני שהזכיין, אתה ניגש לחתום על הסכם הזיכיון, אלו דברים חשוב לך לבדוק על מנת שלא תסכן את הכסף שלך. אז על השאלות האלה ועוד אנחנו נענה היום כאן בזכייניסטים. אם אתם מעוניינים להקים עסק בזכיינות או להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, אם אתם מעוניינים להסב רשת קיימת לרשת מזכה, וגם אם אתם זכיינים קיימים או פוטנציאליים, התוכנית שלנו, הזכייניסטים, היא בשבילכם. כאן בזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לבין זכיינות. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להציג את האורח שלי כאן בתוכנית, את אלדד מזרחי. אלדד, מה העניינים?
בוקר טוב, אחלה, איזה כיף להיות כאן. סוף סוף אתה עושה משהו יעיל בחיים.
הגיע הזמן, אתה אומר.
לגמרי.
שמח מאוד שאתה כאן. אז מי שלא מכיר, אלדד מזרחי עוסק בביטחון, חקירות ופוליגרף, והוא בעצם מתעסק בעיקר במניעה של הפסדים, גנבות, הונאות ומעשה מרמה, עוסק בכל מה שקשור בלהגדיל לכם את הרווחים. החברה של אלדד מספקת גם מעטפת שלמה בעצם לעסקים ולרשתות מזכות מפני עובדים סוררים, לקוחות, ספקים, זכיינים וגם גורמים עברייניים שעלולים לפגוע בעסק שלכם ולגרום לו נזק רציני ביותר. אז שאלנו אותך איך אתה מרגיש, מה קורה, איך התחיל השבוע?
הכי טוב בעולם, שבוע חדש, אתגרים חדשים, כן. גנבים שמחכים.
טוב, אז גילוי נאות לפני שאנחנו צוללים עומק, חברים הרבה שנים, גם ברמה האישית, גם ברמה העסקית, עוסקים בתכלס אנחנו עוסקים באותם לקוחות, כל אחד מהכיוון שלו, וזה לעונג לי שאתה הסכמת לבוא להתארח פה בתוכנית, ולתת מהמידע שעצור אצלך פה, של כל כך הרבה ניסיון וכל כך הרבה באמת מידע רלוונטי, לצופים שלנו, למאזינים שלנו, צופות ומאזינות, בכל מה שקשור לחיבור הזה של העולמות של עסקים, של זכיינות, של קמעונאות. אני כבר אומר ומתנצל מראש מפני המאזינים, אנחנו לא נספיק את הכל בתוכנית אחת, אז כבר נרשום בלוז מתישהו לתוכנית נוספת וניתן עוד מידע. ספר על עצמך אלדד, מי שלא מכיר אותך.
אוקיי, אז אני אלדד מזרחי, בן אוטוטו 53, מרמת גן, נשוי, שני ילדים בוגרים. עוסק בכל עולמות התוכן של הביטחון, בעיקר ביטחון אזרחי כבר למעלה מ-30 שנה, שזה אומר ביטחון, חקירות, יש לי משרד חקירות, ואני גם בודק פוליגרף. פרט לכך, יש לי עוד עיסוק שאני מאמן מנטלי של ספורטאים, בעיקר ספורטאי צמרת, כדורגלנים, כן. והרבה פעמים שואלים אותי איך כל זה קשור, אז אני אומר, הכל קשור להתנהגות אנושית.
יפה, אני אוהב את זה, אני אוהב את החיבור הזה. בוא נשמע כמה מילים, אתה יודע, נתתי את הפתיח, אבל כמה מילים ממך על העסק שלך.
העסק שלי עושה משהו מאוד פשוט. אם הייתי צריך להגדיר את זה במשפט אחד או במילה אחת, למעשה אנחנו באמת מקטינים הפסדים ומגדילים רווחים.
כן.
לעסק יש הרבה מאוד אתגרים, אנחנו נצלול את זה, לזה אחר כך.
כן.
אבל מה שאני נותן, נותן בעצם פתרונות שהעסק ירוויח יותר וימנע ויצמצם, בעיקר אובדנים כספיים שנגרמים, על ידי הרבה מאוד אויבים שיש לכל עסק, ועל זה כל עסק.
אויבים מבפנים ומבחוץ.
גם מבפנים, גם מבחוץ, כן. וכל מי שפותח עסק שיש פה שילוב של עובדים, של כן. כסף, סחורות, צריך לקחת את זה בחשבון.
תגיד, איפה יש יותר אויבים מבפנים ומבחוץ?
יש יותר אויבים מבחוץ, יחד עם זאת, האויב שבפנים גורם לנזק הרבה יותר גדול.
יותר גדול. אז משקיעים יותר בארגון למניעה פנימית בעצם?
זה מה שאמורים לעשות. אני בהמשך אזכור את המפה של האיומים,
כן.
וכל אחד שהוא מנהל עסק יגיע לתובנות האלה בעצמם, כמו שאני הגעתי ברבות השנים.
מה היית רוצה שעכשיו מאזין שלנו שיש לו עסק, גם אם זה עסק סטנד אלון, אנחנו לא חייבים לדבר על רשתות, אבל קל וחומר שמדובר ברשת שמונה הרבה מאוד במרכאות, אני אומר, כפולות ומכופלות, פוטנציאל לאויבים מבפנים. מה היית רוצה שבעלים של עסק הזה, של רשת, ייקח מהתוכנית שלנו?
קודם כל, שייקח בחשבון שעסק זה עסק, והבן אדם שעומד מאחורי העסק זה משהו אחר,
כן.
ולכן צריך לקבל החלטות נטו עסקיות. לצערי, רוב ההחלטות שמתקבלות הן החלטות רגשיות. וזה הדבר שהייתי רוצה לקחת, כך שכל פעילות מניעת אובדן, אם זה עם קצין ביטחון או בלי קצין ביטחון, חייבים בכל מקרה לעשות אותם, זה לא משנה.
כן, אז במה שאתה אומר, אני מבין שלא חייבים קצין ביטחון, אבל אני מעריך שככל שהעסק גדל יותר בכמות ובפעילות ובממשקים שלו, רצוי שתהיה פוזיציה כזאת.
אתה תצטרך למנות מישהו שהוא יהיה אמון על התחום הזה, כן. כמו שיש לך תחומים נוספים כן. בעסק.
אז לאלו שווקים אתה פונה? ספר.
אני פונה בעיקר לחברות, רשתות שמונות נקודות מכירה בכל הארץ,
כן.
גם כאלה שהן רשתות מזקות, אבל לא רק, כך שבעיקר עולם הכימונאות, עם דגש על כימונאות אופנה, אבל לא רק.
יפה, ותן איזה בריף קצר על נגיד תהליך עבודה שלך עם עסקים.
התהליך עבודה אמור להיות מאוד מובנה, ואני אמור, אני אומר אמור, כי לפעמים לוקחים רק חלק מהתהליך.
כן.
הפתרונות שאני נותן הם מאוד גמישים. יש כאלה שרוצים רק פתרון מסוים, כמו מבדקי אמינות, או בדיקות פוליגרף, או תשאולים, או אולי רק בקרות. אבל הדבר הנכון לעשות זה לבוא לעסק, ולבוא לראות איזה מצב, איפה אנחנו נמצאים היום, לעומת מה אנחנו רוצים. זאת אומרת, להגדיר מטרות מאוד מאוד ברורות, עסקיות,
כן.
ולדעת למדוד את זה. רוב העסקים לא עושים את זה, עושים את זה במידה שהיא די פחותה לעומת מה שאני חושב פחות שצריך להיות, ולכן האסטרטגיה היא מאוד פשוטה, אנחנו באים וממפים קודם כל את המצב המצוי כרגע, יש כאלה שיקראו לזה סקר סיכונים, רואים מה קורה מבחינת תנאי לעבודה, איזה סיכונים יש לארגון, מי האויבים של הארגון,
כן.
על סמך זה אנחנו מדרגים את הסיכונים לפי רמת הסיכון, מה דחוף, מה פחות דחוף, או מה שקוראים לו ניהול הסיכון,
כן.
איפה אנחנו ננהל את זה בצורה שגם ניקח איזשהם ריזיקות,
כן.
ונקצה.
ששם גם כנראה תשקיע יותר משאבים, אני מעריך.
בדיוק. ואז, על סמך זה, אנחנו נשב עם אותו ארגון, נראה להם מאיפה הם חשופים לסיכונים, נאשר תקציבים וניישם. זה למעשה תהליך העבודה.
ואז אני מניח שיש איזה משוב ובקרה חוזרת על הסיסטם, על התפעול.
בדיוק. זה כל הזמן. בעולם הזה צריך להבין שאתה...
במעגל.
שאתה לעולם תחטוף,
כן.
ואחר כך תצטרך להפיק מזה לקחים. השיטות, טכנולוגיות משתנות, שיטות של גנבות משתנות, העולם נהיה הרבה יותר טכנולוגי, מהיר, וכל הזמן יש שינויים וצריך להתעדכן.
דיברנו אתה ואני לפני שעלינו לשידור, ובאמת יש... כל הזמן הגנבים, מה שנקרא, מחכימים, הופכים להיות חכמים יותר, מתוחכמים יותר, והמערכת שרוצה למנוע, מנסה להתמודד ולייצר פתרונות חכמים עוד יותר, וזה בעצם מעגל כזה שאני מעריך שהוא לא נפסק, כי גנבות תמיד יהיו, ופתרונות או ניסיון למנוע אותם גם צריך להיות.
בכל מקום שיש שילוב של עובדים, אין מה לעשות. העובדים בסופו של דבר תמיד גם ימצאו את הפרצות, לא משנה איזה מערכת אתה תשים.
כן.
זה לא אומר שאנחנו צריכים להרים ידיים ולהתייאש. לכן יש משהו שהוא בעיניי הכי הכי בסיסי, וזה לראות את מי אנחנו מעסיקים. כי יש משהו של מוסר אצל אנשים שמאמינים שלא משנה איזה פיתוי תעמיד בפניהם.
כן.
הם לא ימעלו באמון שנתת, וזה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים עובדים כאלה.
ואת זה אתה רוצה לדעת כבר בתחילת הדרך שגייסת את העובד.
בדיוק.
תגיד, מה האתגר המרכזי שאתה בתחום שלך, אתה מזהה?
יש הרבה אתגרים, אני חושב שאחד האתגרים המרכזיים, זה אולי דווקא הנקודה הזאת שדיברתי עליה בסוף, וזה גיוס עובדים אמינים.
כן.
למה? למעשה, פיתחתי איזושהי תפיסת עולם, איזושהי גישה שמונה שלוש מפתחות להצלחה.
כן.
ואני קצת ירחיב, אני רוצה להגיד שלמעשה, איזה סיכונים יש נניח לחברה כימונאית? יש סיכונים של גנבות עובדים, יש סיכונים של גנבות לקוחות, יש סיכונים של גנבות ספקים, כנופיות פשע. למעשה אני צריך לחשוב על הסיכון שיש לעסק כבר משלב של העיצוב של מוצר לצורך העניין, שלא גונבים לי את הסודות המסחריים, לבין היצור שלו שלא מייצרים במ מקביל עוד איזשהו יצור שהוא זולג לשווקים, השינוע של המוצר, לראות שבאמת הוא מגיע אליי כמו שצריך, יש המון המון פרצות כן. עוד לפני שזה בכלל מגיע ללקוח הסופי.
נדבר אחר כך גם על שרשרת ההספקה, כי זה באמת מתחבר על המקום הזה, שאתה אומר לעצמך, כמה חוליות יש בשרשרת הזאת, שזה אומר כמה פוטנציאל לתקלות, ואיך מונים בכל חוליה וחוליה, איפה שמים את השומר, ממש, ליטרלי, בן אדם, שכוח אדם. אפרופו גם השקעה במשאבים וכן הלאה. דיברנו על זה שיש שיקולים שצריך לשקול ככה לפני תחילתו של תהליך. דיברת על זה שזה החלטה עסקית נטו. תן לזה עוד מילה. מה, אתה יודע, בסוף אנחנו בני אדם.
בוא, אני אתן לך את זה ברמה הכי פרקטית של מספרים. בסוף, כשפותחים עסק, רוצים להרוויח כסף.
נכון,
יש, פרקטית וקרה. יש מטרות וגם, עסקיות.
נכון.
אני אתן לך דוגמה של איזושהי חברת אופנה, שהיום כבר לא קיימת בהם, כמו שהיא קיימת היום. שכשהגעתי אליה, אז אחוז האובדן הכספי, כששאלתי את המנהל כספים, והראו לי, היה עמד על משהו כמו 1.75, 1.8 אחוז ממחזור כספי. אני מדבר איתך על מחזור כספי של איזה 300 מיליון שקל בשנה.
וואו, וואו,
זאת אומרת, גם אם אני יעגל את המספרים קצת למטה, אז אתה מגיע ל-4.5 מיליון שקל כל שנה, כאילו קל, שהולך על אובדנים.
של מה? הולך על אובדן. סחורה שהולכת לאיבוד?
סחורה, כסף.
נגנבת, כסף שנעלם.
בדיוק, בדיוק.
וואו.
ואז אתה שואל, תמיד יש לי את הדילמה כשאני מגיע לארגון חדש, אם כן לשאול את השאלה הזאת או לא לשאול את השאלה הזאת, כי יש שאלה שיוצרת קצת לפעמים סכסוכי, אבל אני שואל את המנכ״ל, הסמנכ״ל כספים, תגיד מה אחוז האובדן אצלך? זה מדהים אותי שאף פעם כמעט הם לא יודעים להגיד מספר מדויק. הם מתחילים לנחש. זה אומר, זה מספר כזה, 2%, 3%, 1.5%, והם מתחילים לזרוק ולא באמת מודדים. אז קודם כל צריך למדוד כדי שנדע באמת איפה אנחנו, כי שם תמון הכסף הגדול.
איך זה שלא יודעים? הרי בסוף, אתה יודע, ארגונים, בטח ארגונים גדולים, גם אותה חברה שאני יודע על מי אתה מדבר, יש שם אנשי כספים שאמורים, אתה יודע, להסתכל ולהבין שיש פה איזה דלי שדולף, לא?
כי זה קל מאוד להזיז על דוחות אקסל אפס מכאן או לכאן ולהראות רווחיות. כמעט כולם נמדדים בסופו של דבר על המחירות ועל המחזורים, ולא מודדים באמת על רווחיות. עכשיו, איך אומרים ריטל איז דיטל? אוקיי? ואם אתה באמת רוצה להרוויח בתחרויות המטורפות האלה שיש בשוק, עם מתח רווחים מאוד מאוד נמוך, אתה חייב לנהל את העסק בצורה מאוד מאוד קפדנית ולרדת לפרטים הכי קטנים של המספרים.
מאזינים?
של כל פריט, איפה הוא נמצא?
איפה הוא נמצא ומה עלה בגורלו?
בדיוק.
תגיד, ניתן איזה עוד שאלה אחת שככה עולה לי. יש איזשהו פלאג נאמבר שבעלים של עסק צריך לקחת בחשבון מבחינת אחוז הפחת? כאילו אם עכשיו יש, סתם, אמרת קודם 1.75 אחוז, זה נשמע לי מטורף כשלעצמו. אגב, לא משנה אם זה 300 מיליון או מיליון, זה הרבה מאוד בעיניי, שוב, לא מהתחום. אני מהתחום, אבל לא מהתחום של הפחת וזה. אז שאלה, אם יש איזה פלאג נאמבר שעכשיו לכו תבדקו ותגלו או תבינו מה האחוז הזה ומה צריך לעשות, אם צריך לעשות.
בהחלט. קודם כל, אני תמיד אומר לאנשי המקצוע, זה גם המקום שאפשר למדוד אותנו כאנשי מקצוע, לדעת אם הגענו למטרה או לא הגענו למטרה.
נכון.
אז אנחנו רוצים לשים באמת מטרות ולהשיג אותן ולא לדבר באוויר או לא לעשות פעולות סרק. יש הבדל בין ענפים שונים של כימונאות, בין נעליים לאופנה לצורך העניין, כן. תכשיטים וכיוצא כלי בית וכיוצא בזה. יחד עם זאת, יש מספרים שאנחנו שואפים להגיע אליהם. בין אזור של 0.5% ל-0.65% מהמחזור, זה פרט שהוא בהחלט סביר, נסבל, כשאנחנו רוצים לצמצם אותו קצת יותר. באותה חברת אופנה שדיברתי איתך, שנים הצלחנו להגיע למספר של פחות מחצי אחוז, שזה היה ממש כמו לאסוף כסף.
זה ממש לאסוף כסף.
ממש, והרבה כסף.
וואו,
עכשיו תגיד. יש בנוסחה הזאת של המספרים, כן. אז מדברים ככה, שחצי אחוז, 0.65, יודע מה, אפילו עד אחוז זה פחות או יותר סביר. אם אתה מגיע לשלושה אחוז, אז העסק בדרך לפשיטת רגל, ואם הגעת לחמישה אחוז אובדן, אתה בפשיטת רגל ודאית.
יאללה, אתה יודע, לפני כמה שנים אני הצגתי זכיין, ברכישה של זיכיון מרשת אופנה, שאגב לא קיימת, היא פשטה רגל, צערנו. ואחד הסעיפים בהסכם, בהסכם הזיכיון, דיבר על פחת סחורות. עכשיו, אני יושב במסע ומתן, ומסמן את כל מה שצריך לעלות לדיון, ואחת השאלות שלי הייתה, ללקוח שלי, תגיד, אתה יודע כמה זה הפחת סחורות? אני אין מושג מה זה בכלל פחת סחורות. הסברתי לו במה מדובר, כמו שאני מבין את זה, והגענו למסע ומתן. שואל את הבעלים של הרשת, תגיד, מה פחת הסחורות פה? על איזה אחוז אנחנו מדברים? התשובה לא הייתה חד משמעית, היא לא הייתה ודאית, אבל זה היה גבוה. אפרופו, זה היה באזור של השלושה אחוז. מה שמתחבר עם מה שאמרת קודם.
שהיא פשטה רגל.
היא פשטה רגל. אז שימו לב, אנשי הכימונאות, להיות באזור של בין 0.5 ל-0.65, ועד אחוז לכל היותר, נכון? אם אני מבין?
נכון. צריך גם להבין שלא כל מה שנראה מבחוץ כזה מאוד סקסי או חן כזה, כי אפשר לעשות הרבה משחקים של המספרים, אפרופו כל תחום ההונאות, ובהחלט אתה יכול ליפול על איזושהי חברה שלצרכי מימון ומינוף כספי, הם יעבטו את המספרים, יזרקו את זה על כל מיני מחסנים וירטואליים או מלאים, שבינינו כמעט אף אחד לא באמת מצליח לספור את זה. הם מנפחים את המלאי, ואז מרים לבנק, הנה יש לי כאן מלאי שוכב, ועל ידי זה יכולים לגייס עוד כספים.
ואני רוצה להגיד עוד מילה אחת בהקשר הזה, שוב, מהמקום שאני נמצא בו, אפרופו אותה עסקה. בהסכם הזיכיון ההוא שליוויתי, היה סעיף חד משמעי שאומר שהזכיין נושא על כתפיו את פחת הסחורות. זאת אומרת, האחריות, מה שאני רוצה להגיד פה לזכיינים ובעלי העסקים, האחריות היא שלכם, זה הכסף שיוצא לכם מהכיס. תהיו קפדנים, ותכף בחלק הבא כבר נדבר על אמצעים להקפיד ולבדוק ולמנוע מקרים של אובדנים ומניעת פחת, או להביא למניעת פחת, ותהיו מה שנקרא hands on על העניין הזה, כי זה, כמו שאמרת קודם, זה כסף על הרצפה, literally.
זה לא רק זה, זה באמת במקום של אדם שרוצה לקחת זיכיון אצל איזושהי חברה, הוא צריך באמת להיות בטוח שהחברה עובדת כמו שצריך, כי בסוף הוא תלוי בחברה.
נכון.
ואם ההליך הלוגיסטי והשילוח והספקת הסחורה הוא לא מסודר ולא סופרים כל דבר, ואי אפשר לעקוב אחרי זה, בסוף הוא באמת יצטרך לשלם את זה מהכיס שלו, ולך תתווכח, הם קובעים.
הוא עלול לחתום גם על משהו שהוא לא קיבל בכלל וכן הלאה.
בדיוק.
אני מבין את היתרונות בעבודה איתך, אבל אולי תן לזה מילה בכל זאת על היתרונות בעבודה איתך, ונצא להפסקה אחרי זה.
אני חושב שאולי היתרון הכי בולט אצלי, שקודם כל צריך להבין, אין באמת מקצוע כזה שנקרא קב"ט קמעונאי.
כן.
לא לומדים את זה בשום מקום. יש כן היום מנהלי ביטחון, שזה תחת עסקים שהם צריכים רישוי עסק, אז צריך להיות מנהל ביטחון שאחראי על המאבטחים, אבל לא לומדים מה זה ביטחון קמעונאי.
וזה גם לא בכל העסקים, מה שאמרת.
בדיוק, בדיוק. איפה שיש מאבטחים.
כן.
ולכן, אתה צריך הבנה מאוד מעמיקה על איך העולם העסקי הזה בכלל מתקיים, ואני חושב שזה היתרון שלי, שישבתי בבורדים ניהוליים,
כן.
ישבתי בישיבות שיווק, פרסום הכל, כי אני חושב שקב"ט קמעונאי חייב להיות כפוף למנהל העסק, למנכ״ל או לבעלים, ולהיות בקי בכל התהליך. למה? כיוון שלכל החלטה, אפילו החלטה שיווקית, יכולה להיות בסופו של דבר השפעה על האובדן.
כן.
אז הוא צריך להכיר את הכל, את כל התהליכים בארגון.
יפה. מעניין מאוד מאוד. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ניקח שלוק של אוויר, ואחרי הפסקה אנחנו נחזור אליכם, הזכייניסטים, נדבר עוד על רשתות מזכות, על תהליכי גיוס של זכיינים ושל עובדים, עשה ואל תעשה בתחום הכימונאות, ומה עוד אפשר וצריך כדי לבצע, כדי לשמור על העסק שלכם. ביקשתי ממך לבחור שיר, ואתה בחרת שיר מהמם, מקסים ומרגש, אז השיר הזה מוקדש לך, אלדד.
תודה רבה.
הפסקה קצרה, הזכייניסטים, אנחנו חוזרים.
ספר את את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק להיום. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול.
כן,
כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תחזיק רק ליום, כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך
בשידור חי. הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
כמשרד שמתמקד בין היתר בהקמה של רשתות מזכות וייצוג של זכיינים, אני מציע ללקוחות שלי לבצע בדיקות מקדימות לפני מכירה של זיכיון במקרה של רשת, ורכישה של זיכיון במקרה של זכיין. אספר לך סיפור, אלדד. לפני מספר שנים הקמתי רשת בתחום הקימונאות. לרשת לא היה ניסיון, פעם ראשונה שמכרו זיכיון לזכיין. ובתחילת התהליך, תהליך הגיוס של הזכיין, פניתי לבעלים, שאלתי אותו, תגיד, איזה תהליך של סינון אתם עורכים ברשת לכל זכיין וזכיין? באילו כלים אתם משתמשים? לצערי ובעיקר לצערו, שלומר, הוא לא לקח ברצינות את המשמעות הזאת של משימת גיוס הזכיין, וזה ככה היה על הדרך. כל הגיוס היה על הדרך. לא שיטתי, לא תפקד בצורה של נוהל, אלא על הדרך.
שיטת חבר מביא חבר, סמוך על.
בדיוק. לא נעשתה בדיקה מקדימה, גם, או חשיבה מקדימה, הייתי אומר, על דמות הזכיין. את מי אני רוצה להכניס לרשת שלי, מי זה הבן אדם שאני רוצה שיפגוש את הלקוחות, את הספקים, שיישא את שם המותג שלי, שישתמש בשיטות העבודה שלי וכן הלאה. ומה קרה במקרה הוא? התברר, אגב די מהר, יש לומר, שזה קוף של משפחת פשע. נכנסה משפחת פשע לתוך הארגון. זאת המשמעות, זה מה שקרה שם. ואגב, לא משנה כמה טוב היה הסכם שערכתי עבורו. והיה הסכם לא רע בכלל, זה הגיע לדיון בית משפט, אבל בסוף בסוף חלק מהדברים נסגרו מחוץ לכותלי בית משפט, לצערי וגם לצערו, ובשורה התחתונה הרשת ניזוקה משמעותית, לא רק ברמת הסניף הספציפי, שכבר נותר בבעלות אותו זכיין, שכמובן לקחו לו את הזיכיון, אבל אתה יודע, זה בסוף נזק לרשת, זה גם ברמה התדמיתית, זה גם ברמת ההתפתחות של הרשת, בעלים של רשת שעכשיו במקום להתפתח, הוא עסוק בהליך משפטי וגם בהליכים, מה שנקרא, חוץ משפטיים, עולמות של בוררות שהם לא עולמות הלגיטימיים. אז קודם כל אני רוצה שוב להציג אותך, אלדד מזרחי, שאתה מתארח אצלי ולהגיד לך תודה על זה. אלדד מזרחי עוסק בתחום של מניעת גניבות, הונאות ומעשי מרמה. ושאלה לי אליך, אלדד, אחד, האם אתה מכיר, אני מניח שכן, מקרים דומים, מה אפשר לעשות כדי למנוע מקרים כאלה? בהיבטים של תואר מידות, של הונאה, מעשי מרמה, ותן לי את הדגש הזה של גיוס הזכיין.
אוקיי, אז קודם כל נתקלתי כבר לא אחת במקרים כאלה, גם משפחות פשע ולפעמים גם בכלל עבריינים, שאתה, אם אתה לא בודק, אז אתה לא יודע, האישה רוצה שיפתחו לה שהיא חנות כלשהי, והולכים לוקחים לזכיינות, ומאחוריה עומד איזשהו עבריין כבד. ואת הדברים האלה אפשר לבדוק, ואפשר לבדוק אותם די בקלות, ולכן מה שאני ממליץ, זה לעשות קודם כל בדיקה בשתי רמות. בדיקה אחת זה לראות מי הבן אדם שאתה עושה איתו את העסקים, לבדוק תביעות משפטיות, לבדוק מה הרקע שלו, עד כמה שאפשר עבר פלילי, קשרים פליליים, עסקים קודמים שהיו לו, קשרים מספקים, עובדים, כל הדברים האלה אפשר לבדוק אותם, זה מה שאנחנו עושים בבדיקות רקע, לראות שהבן אדם הוא קודם כל בן אדם לגיטימי, שהוא לא פשט בעבר רגל, שלא מסובך עם עוד עסקים, ועכשיו אתה גם כן נכנס לזירה הזאת, ולא משנה באמת איזה הסכם אתה תעשה. כן. בסוף כשמגיע לך מישהו ביום שישי אחר הצהריים ודופק לך בדלת, אתה לא נעים.
כן.
אז צריך לבדוק באמת עם מי עושים עסקים, זה בהיבט באמת של, של יושרה, אמינות.
אני אגיד מילה אחת על זה, ואז אתה תעבור להיבט השני. ברשותך, אנחנו כותבים בהסכמים את כל מה שצריך להיות כתוב. ההסכמים באמת הם לילה או לילה, לא פספסנו שום דבר, כולל הצרות שאנשים מצעירים, שהם לא פשטו רגל, אבל בסוף הכלים הם כלים מוגבלים, בן אדם יודע לשקר גם. אם הוא נוחל פעם אחת, הוא גם עשוי להיות נוחל פעם שנייה ולשקר ולהגיד שהוא לא פשט רגל והוא כן פשט רגל. שוב, לא שפושטי רגל לא יכולים לעשות ביזנס. אפשר לעשות, יש דרכים לעשות את זה. אבל ברמת הגילוי, הנאות, הבסיסי, מי הבן אדם, אנחנו רוצים לדעת את הדברים, וזאת בדיקת הרקע שאתה מדבר.
אז זה בדיקת הרקע שאנחנו עושים. הבדיקה יכולה להיות גם סמויה ולא גלויה, מהעולם של המשרד חקירות ושל החקירות. למרות שאני ממליץ, אחרי שעושים את הבדיקת רקע, ואם הכל נראה תקין, ואני מדגיש, אם הכל נראה תקין, אז לאמת את זה עם תשאול פרונטלי של הבן אדם, להגיד, יש לי קבט, לרבות גם בדיקת פוליגרף, שהיא הבדיקה הכי מדויקת שיש כדי לבדוק דברים שאולי אנחנו לא יודעים, ולא גלויים לעין, כמו קשרים עם עבריינים לצורך העניין, ודברים שהם לא יהיו רשומים בשום מקום.
כן.
ואז אתה באמת יכול להיות בטוח מההיבט הזה. אבל נכנס גם מההיבט הנוסף.
נכון.
שזה האישיות של האנשים, שאתה עושה איתם עסקים. יכול להיות שהם ישרים, יכול להיות שהם בסדר גמור, אבל הם אנשים לא נעימים. והם לא נעימים ללקוחות, והם לא שירותיים, והם נוטים להתעצבן, או שבעסק תעמוד איזושהי אישה של מי שחתום על הזכיין או מישהו אחר, ואין להם שום מושג אפילו בניהול.
כן.
וצריך לשים על כל הדברים האלה. נכון שיש חוזים ויש בקרות ומדדים, אבל למה להכניס ראש בריא למיטה חולה?
אז פה אתה אומר, תעשו מבדקים נוספים, במה שנקרא בלבלים נוספים. מה הסקילס של הבן אדם, מה היכולות שלו, וכן הלאה.
בדיוק.
תגיד, בוא רגע ניתן איזו מילה, זכיינות תפעולית, והזכיינות שהיא, מה שקרה, זכיינות קלאסית, השקעה. אז, אז בוא תן לזה מילה, וגם תגיד, האם בעיניים שלך, מהפריזמה שלך, יש הבדל. אני יכול להגיד שברמת ניסוח ההסכמים, יש הבדל משמעותי, זה מודל אחר לגמרי של זכיינות, זכיינות תפעולית, אל מול זכיינות, מה שקרה, קלאסית. אבל בוא תגיד אתה מהעולם שלך רגע, מה ההבדלים כמו שאתה רואה אותם, אם בכלל קיימים?
א', כן, בהחלט קיימים הבדלים, והשאלה זה מי נושא יותר בסיכון.
כן.
אז בזכיינות תפעולית, כשאתה נכנס לנעליים, כשאתה מכניס זכיין, ולמעשה הוא רק מנהל לך את העסק, אבל המלאי שייך לך,
נכון.
בסופו של דבר, המלאי שלך, המותג שלך, הסכם שכירות מול אותו מרכז מסחרי הוא שלך, אז אתה צריך באמת לוודא שאתה מכניס את הבן אדם הנכון,
כן.
כדי שאם באמת תהיה איזושהי בעיה, יש לך איך להתמודד, אבל עדיין המלאי שלך, ואתה צריך לשמור לך על המלאי.
כן, נגיד שזכיינות תפעולית היא באמת הסיפור הזה שאתה מתאר עכשיו. זכיין, שהוא למעשה סוג של מנהל מתפעל בסניף, לא לוקח על עצמו את מרבית ההתחייבויות, הם לא על הגב שלו. הפדיון שנוצר בסניף כל חודש נוצר, ומתוך הפדיון הזה, אחרי ניקוי ההוצאות, הוא מקבל איזשהו נתח, וזה מה שנשאר לו כזכיין תפעולי. אבל הנזק הפוטנציאלי, מה שנקרא הסחורה ההתחייבויות הכבדות הן חלות על הרשת.
בדיוק.
זה ברמת שזכיינות תפעולית.
נכון. הזכיינות השנייה זה למעשה כלי מחירה. זה עוד אפשרות. נכון. למכור את המוצרים שלך. עכשיו, יש פה בהחלט...
שהסיכון פה הוא על הזכיין. זאת אומרת, הוא כבר לוקח על עצמו את מרבית הסיכונים.
נכון. הסיכון של הרשת המזקה הוא יותר בכל מה שקשור באמת לתפעול השוטף, נכון. למוניטין.
נכון. נהלים, תדמית, וכו. כן. שזה לא פחות חשוב, by the way.
זה סופר סופר חשוב, הכל חשוב במקום הזה, בסוף זה השם שלך.
בדיוק, יפה. אז מה ההבדלים כמו שאתה רואה, או מה הפתרון נניח שאתה מציע פה?
בוא נגיד שבשני המקרים אני הייתי בודק עם מי אני עושה עסקים. בסוג של הזכיינות התפעולית, ההתייחסות שלי צריכה להיות כאילו שזה מנהל חנות לכל דבר, שהוא שכיר.
שכיר, נכון.
לצורך העניין, הוא רק מנהל את זה, והפלטפורמה היא קצת שונה.
כן.
יש גם את ההיבט השני של מי שרוכש את הזכיינות, או נכנס לעסק של הזכיינות התפעולית,
כן.
שגם הוא חייב לבדוק באמת עם מי עושה את העסקים. הרבה פעמים, הכלי הזה של זכיינות תפעולית הוא למעשה כלי מימוני.
נכון.
לאותה חברה מזכה, אם תרצה, אפשר להרחיב על זה בהמשך.
בוא תן על זה מילה, כי זה באמת, זה בדיוק נוגע בנקודה הזאת.
אוקיי, אני עכשיו רוצה להתפרס ולפרוס עוד סניף באיזשהו מקום, אבל אני כבר הגעתי לסף המימון הבנקאי שלי, הוא עולה לי יקר מדי המימון הזה, אז אני עכשיו למעשה מגייס מימון חוץ בנקאי, על ידי מישהו
שהוא זכיין.
בדיוק, הוא ישקיף את הכסף.
כן.
וכאן צריך מאוד מאוד להיזהר בהסכמים, כי לפעמים יש כאלו שיש הסכמים עם פחתים מסוימים.
נכון.
5 שנים, הבחור שהשקיע את הכסף יכול לצאת.
נשאר בלי כלום.
בדיוק.
הנקודה הזאת היא משמעותית מאוד, מה שאתה אומר, והיא נוגעת במשהו קדום מבחינתי, וזה התנאים להקים רשת מזקה. וכשמגיעים מזקים פוטנציאליים ומדברים, אז אחד הדברים שאנחנו מדברים איתם זה על התנאים המקדמיים. אחד התנאים זה גיוס אשראי. זאת אומרת, שלא תהפכו את הזכיינים שלכם למנוע לגיוס אשראי. once התחלתם לעשות את זה, אתם כנראה בדרך להתרסקות. אפרופו, אותה דוגמה שנתתי לך קודם, בפשיטת רגל, התברר לימים שזה היה חלק מהעניין. המזל הגדול של אותו זכיין שהצגתי אותו, שים לב, אז המזל הגדול שלו היה, זה שאני הכנסתי תנאי מטלה להסכם בין הצדדים, שאמר שאם הזכיין, הלקוח שלי, לא מצליח להביא 100% מהמימון שהוא צריך, העסקה מתבטלת, והוא משלם איזשהו פנלטי קטן. ומה שנקרא פה, אני הצלתי אותו. כי הוא לא הצליח להביא את הגיוס המלא, כי בסוף, בבדיקת האשראי שעשו עבורו, מה שנקרא, עשו עליו בדיקת אשראי בבנקים, אחד מהדברים שאמרו, יש פה סיכון גבוה מדי, אנחנו לא נותנים לך את 100% המימון שאתה צריך. וזה מה שהציל אותו.
ממש מזל גדול.
זה הסעיף שהציל אותו. קיבלתי טלפון ראש השנה לפני, אני לא זוכר, 4-5 שנים זה היה, עם תודה רבה ונתקדם לעסקה הבאה.
אז כמו שאתה רואה, בסוף, איך שלא יהיה, הבסיס להכל זה שצריך אנשים שיעשו עסקים בצורה הוגנת, מוסרית
נכון.
ואמינה, לא משנה באיזה...
בהחלט.
מה תלך על זה.
תגיד, בוא נדבר על המפה הזאת שאתה ואני דיברנו עליה לפני התוכנית, מפת הגנבות וההונאות, תן קצת מספרים, מי יותר מוביל, מי במקום השני, תן
אני,
רגע.
אני אספר לך סיפור בעניין הזה.
כן.
הייתה איזושהי חברה, משהו כמו לפני 20 שנה, שנכנסתי לשמש כמנהל הביטחון שלה, והסיפור היה ככה, ביום הראשון שלי, קודם כל זכיתי בתפקיד שלי שם, כיוון שהיה שם איזשהו מנהל בכיר שגנב את החברה הזאת במיליונים. ואמרו, אוקיי, צריך איש מקצוע. ביום הראשון שלי של העבודה, אוקיי, אני הגעתי, זה היה יום חמישי, אני זוכר את התאריך, כאילו זה היה היום, ואמרו לי רק, תגיד שלום שלום לאנשים, זה התנאים, זה הכרויות, וזהו, תבוא תתייצב, זה היה יום חמישי, אמרו לי יום ראשון תתייצב לעבודה. אני בא ביום ראשון, 6 בבוקר, אני רואה את המנכ״ל של החברה במחסן, תולה שערות, הייתה פריצה, לפני פסח רוקנו את המחסנים שם בערך, בערך סחורה של 1,000,000 שקל.
וואו.
בתחקיר של, של הפריצה הזאת, למעשה כבר באותו יום חמישי שהתחלתי לעבוד, היה שיתוף פעולה מבפנים של כאלה שכיסו את הגלאים, ניתקו את המצלמות כדי להכין את הגניבה.
כן.
אחרי 10 ימים בתפקיד שלי שם, תפסתי את הקופאית שסופרת את הפדיון מהחניות שמגיעות, גם כן שם בגניבות. אחרי פחות מחודש עוד מנהלת סניף שגנבה אותם במשך חצי שנה בלמעלה מ-200,000 שקלים.
וואו.
שוד על פדיון של העסק. באותה תקופה שפשוט הם היו הולכים עם שקיות עם הכסף להפקדה, שדדו אותם 300,000-400,000 שקל.
יכול להיות שהשודדים אגב הם לא שודדים אמיתיים, אולי זה משטפים.
בדיוק, בדיוק, ידעו בדיוק מתי הם הולכים, לאן הם הולכים, וכל זה הגיע בדיוק למסקנה שאתה אומר. אני ישבתי מול המנכ״ל ושאלתי אותו, תראה, מנהל בכיר אצלך גנב אותך, שעוד על פדיון מידע פנימי, קופאית שגונבת אותך, מה המכנה משותף לאובדן של קרוב ל2 מיליון שקל שנגרם לך בפרק זמן קצר? יפה. והתחלתי לחפש בעולם גם כן, מה המחקרים, מה אומרים, וראיתי שמחקרים שנעשו, וכל שנה יש סקר ומחקר כזה שיוצא, שכחתי איך קוראים לגוף הזה, מראים ש פחות או יותר, אבל משהו כמו 46-47% מהעובדנים הכספיים הם נגרמים על ידי עובדים.
וואו.
שזה נתון מטורף. לאחר מכן בערך 35-36% על ידי לקוחות, יש עוד 17% שגיאות אדמיניסטרטיביות, ובערך 5-6% גנבות של ספקים, מונעות וכיוצא בזה. ואני את הנתונים האלה שם לכל מנכ״ל, ואני אומר, אוקיי, זאת התמונה, עכשיו בוא תחשוב לבד, איפה אתה צריך לשים את רוב התקציב שלך בעניין הזה?
אתה בעצם במילים אחרות אומר לי, אם פה זה 47% ועוד 17%, זה כמה זה יוצא לנו? זה כמעט קצת פחות מ-70%.
מעוגת הפחת, אנחנו קוראים לזה עוגת
הפחת. 65% מעוגת הפחת היא בידיים של עובדים.
בדיוק.
אגב, גם טעויות יכול להיות שהן טעויות מכוונות. זה יכול להיות שזה מתחבר, אבל
עדיין, אבל זה חוסר יושרה של עובדים.
זה נתון, וואו, דרמטי. בקיצור, מה? צריך להיזהר מהעובדים. אז מה הפתרון?
מתוך ההבנה הזאת, גם כן של הניסיון רב השנים, וגם מאותם מחקרים, אז פיתחתי איזושהי גישה שבאה ואומרת, אני בעיניי 3 מפתחות להצלחה.
כן, התחלנו לדבר על זה.
המפתח הראשון להצלחה זה את מי אתה מעסיק. תעשה בדיקות אמינות קפדניות, תבדוק ממליצים, תבדוק מקומות עבודה קודמים, תראה שהבן אדם לא מכור לא לאלכוהול, לא לסמים, ועוד הרבה מאוד סיכונים שיש היום, חובות כספיים של צערי בתקופה האחרונה, זה משהו שיש הרבה מאוד וגורם לעובדים לגנוב.
כן.
המפתח השני, אחרי שכבר גייסת עובדים, בהנחה שגייסת אנשים ישרים ואמינים ולויאלים גם כן, שזה מאוד מאוד חשוב, בוא נאמן אותם, אוקיי? עם נהלים כמו שצריך, נדריך אותם, ממש נאמן אותם כדי למנוע את הדברים שהם פחות בשליטה שלך, כמו גנבות של לקוחות, כמו גנבות של ספקים, ויש שגיאות אדמיניסטרטיביות.
אתה מכניס בתוך המפתח השני של נהלי עבודה ואימון עובדים, גם תגמול לעובדים מצטיינים?
לגמרי, אני רוצה להגיד לך שבאותה חברה שסיפרתי לך עליה, שאלתי את עצמי, איך מורידים את אחוז האובדן? עכשיו, לא נתנו לי שם תקציבים, לא למצלמות וכל מיני דברים שהם הכרחיים. ואמרתי, מה עושים? וראיתי שכל הזמן דוחפים, מדבר קצת על שרשרת הספקה, אבל דוחפים סחורה ואף אחד לא סופר את הסחורה, וכמו שאמרתי, כולם מרוויחים לפי המחירות. אז אמרתי, אם נותנים להם תגמול על מחירות, בוא ניתן להם תגמול על ספירות מלאי. ויצרתי תוכנית שנקראת, קראתי לה בזמנו תוכנית רמזור. אגב, איך קיבלתי את זה? ערב לפני אני רואה חדשות בטלוויזיה, והיה מפת הכבישים האדומים של ישראל. אמרתי, רגע, כבישים אדומים, גם לנו יש חנויות אדומות. חנויות אדומות תמיד נמצאים בצמתים של תחנות מרכזיות, מקומות שיש הרבה מאוד תחלופה של אנשים, יש שם יותר גנבות במקומות האלה. אז אמרתי, בחנויות האלה צריך להשקיע יותר אמצעי מיגון מאשר בחנויות אחרות. ומפה באמת פיתחתי את הגישה הזאת, אני אגיד, שלתגמל אותם על ספירות מלאי, למה? כי אם עכשיו הנהג הגיע עם סחורה, נהג או חברת שילוח לחנות, אני רוצה שבחנות, זאת הנקודה שתספור באמת שקיבלתי את הכל כמו שצריך, נכון. לוודא שזה לא נגנב בדרך.
שהוא חותם על תעודת המשלוח אחרי שהוא ספר, ולא סתם חותם.
בדיוק. Mm-hmm. ואז יצרנו מפתח עם אותם אחוזים שדיברתי, 0.5% וכיוצא בזה,
כן.
שאם החנות הגיעה ליד, ממש שמנו להם מטרה אישית, אז הם מקבלים, שאלתי את אותם בעלים של החברות, תגיד, שמה, אחוז אובדן שלך הוא X, כמה מתוך זה אתה מוכן לתגמל חזרת העובדים? Mm-hmm. אז הוא נתן לי תקציב. ואז נתנו להם בונוסים. על הדבר הזה. ויספר לך יותר מזה, שהיה תקופה שעבדתי לא מעט עם איזושהי חברה ברומניה, ואחוז האובדן שם להפתעתי היה מאוד נמוך, כמעט לא היה גנבות שם, אתה יודע למה זה?
בטח מאותה סיבה, לא? שספירת המלאי...
בדיני העבודה ברומניה, אוקיי, אפשר לקזז לעובד משהו כמו איזה 15 או 20 אחוז, אם אני זוכר נכון, אם חסר במלאי. אז העובדים שומרים על המלאי.
אז המחוקק כבר מראש קבע. יפה, ומה המפתח השלישי?
המפתח השלישי זה בקרות שהארגון צריך לתת, כמו לקוחות סמויים, ביקורות של קב"ט שמגיע, ספירות מלאי מדגמיות, ספירות מלאי בכלל, צפייה במצלמות, ויש עוד הרבה מאוד בקרות שהארגון צריך לעשות, דוחות חריגים שהארגון מוציא, הרבה מאוד בקרות שאנחנו מייצרים כדי... לעלות בזמן אמת ולא לחכות לספירת מלאי שנתית או חצי שנתית.
זה מתחבר לי אפרופו שרשרת ההספקה, בוא ניתן על זה מילה. מה זה בכלל שרשרת ההספקה ולדעתך איפה אפשר בשרשרת הזאת לפרק חוליה חוליה ולמצוא את
שרשרת הספקה, כשמה כן היא שרשרת ואתה רוצה שכל החוליות יהיו ביחד מחוברות. אם חוליה אחת נתקע זה כבר לא שרשרת ויש לך שם נתק.
נכון.
ולכן צריך לחשוב... אמר לי פעם איזה איש מקצוע ותיק בתחום, הוא אומר לי, תשמע, אני כדי למפות את שרשרת האספקה, אני מדמה שאני עכשיו נמצא בתוך כל התהליך, כמו בתוך קרטון, פריט שעובר מנקודה לנקודה. אז למעשה השרשרת מתחילה כבר משלב...
הייצור.
עוד לפני הייצור, כבר בעיצוב.
בעיצוב.
Okay, בעיצוב של הדגם, מי מעצב, איך הוא מעצב, איך שולחים את זה לדפוס, לתפירה, וכיוצא בזה, איך אתה מאבטח גם את המקומות האלה, זה חלק מהסודות שלך.
נכון.
עכשיו, אתה יודע, גם מעצבות, בלי להעליב אף אחד, גם הם לפעמים מעתיקים ממקומות אחרים, מה שאנחנו סבך את העסק. אז למעשה, אני מתייחס לזה כבר מהשלב הזה. ואז לאורך כל השרשרת של הייצור, של ההספקה, עד שזה מגיע ללקוח הסופי, כל התהליך הזה צריך למפות אותו, ולראות ששמנו שם בקרות, שאנחנו יודעים בכל רגע ורגע מה קורה.
יפה. אתה יודע, במשרד אצלי אנחנו עוסקים לא מעט בליווי של הסכמי שותפים. בוא ניתן על זה מילה. אנשים מקימים עסקים בשותפויות עם אנשים אחרים, עם גורמים אחרים, מכל מיני סיבות, בין היתר חיסכון בעלויות, אתה יודע, שילוב של כוחות ומוחות, עסקים שאתה לא יכול לבצע לבד ואתה צריך את השותף לצדך וכן הלאה. כשאני מנסח הסכם בין שותפים, אני אומר תמיד ללקוחות, יש פה, זה כמו משולש, יש פה שלושה קודקודים. אחד זה איך אתם מתחילים, שתיים זה איך אתם מתנהלים, מקבלים החלטות, ושלוש זה איך אתם מתגרשים. העניין הוא שברוב המקרים, וזה אני רואה עם יותר ויותר שנות ניסיון בתחום הזה, אנשים לא בודקים בדיקה אמיתית של השותפים. הם לא יודעים באמת מי זה השותף שאיתו הם נכנסים, סליחה על הביטוי, למיטה, אלא מסתמכים, אתה יודע, לרוב על איזושהי תחושת בטן, ואולי נתונים שבנקל אתה יכול להשיג אותם, איזה גוגל פשוט כזה שאנשים עוד, מה שנקרא בשביל המצפון, עושים, אבל לא באמת מתאמצים ובודקים מי השותף. אחד, מה אתה חושב על הסיטואציה הזאת, באופן כללי? ושתיים, איך אתה חושב שאפשר לפנוע, מה שנקרא למנוע את מפחי הנפש ואת הסיכונים האמיתיים שיש בהתחברות לשותפים, נקרא להם סוררים?
נקרא לזה, זה כמו בזוגיות. שותפות טובה צריכה להיות הכל על השולחן, מדברים על הכל, לא שומרים בבטן ונוהגים באמת בהגינות. נתקלתי בלא מעט, לצערי, שותפים שגנבו אחד את השני, עונות גדולות מאוד, כי זה חשב שהוא מקופח או זה שנכנס לאיזושהי מצוקה כספית, וכמעט בכל שותפות יש את השותף הדומיננטי שהוא עסוק בכל הסיפור של התפעול, וזה אחר שאולי הוא עסוק בפרסום, שיווק ולהביא לקוחות אסטרטגיים, והרבה פעמים זה יוצר איזשהו דיסוננס כזה, וקצת התנגדויות ומריבות פנימיים, כי תמיד יש אחד שחושב שהוא עובד יותר קשה, ודברים קורים. אז המלחה ההמלצה שלי, קודם כל, באחת כמה וכמה בהסכם שותפויות, לבדוק בצורה מאוד מאוד שקופה, באמת אם אתה נכנס למיטה הזאת.
ממש בדיקות, עכשיו, כמו שאתה עושה בדיקות רקע לזכיין פוטנציאלי, אותו דבר גם לשותף.
לגמרי, וגם צריך לקחת בחשבון עוד היבטים שהם דווקא אולי בעולם שלך, אבל כשאתה מכניס שותף, אוקיי, אז אתה מכניס גם את אשתו וגם את המשפחה שלו,
נכון, כן.
ואם מחר נקלע איזשהו סכסוך כן. גירושים כלשהו, אז חביבי, אתה יכול להיות בבעיה אם אתה לא דאגת לזה.
נכון, לא רק זה, גם עניינים של מה קורה לבן אדם שהוא נבצר מלבצע את תפקידו, וחלילה הולך לעולמו, אבל זה כבר לתוכנית אחרת. אז מה היית בודק? איזה בדיקות היית עושה לבן אדם כזה?
הייתי בודק קודם כל באמת את הרקע של הבן אדם, אם יש לו ניסיון, אם היו לו עסקים, אם העסקים שלו הוא ניהל אותם כמו שצריך, אם יש נגדו תביעות משפטיות, כן. אם יש סכסוכים, אם כשהוא העסיק עובדים בהנחה שהיה לו עוד עסקים, שילם להם משכורות בזמן, עמד בהתחייבויות, ספקים, כן. יש הרבה בדיקות שאפשר לעשות.
הסתפקויות מול רשויות, פשיטות רגל וכו' וכו'. תגיד, זרקת במילה קודם, וזה עניין של מאוד ככה מעסיק אותי, ושאלה שמעניינת את הצופים. קורונה, אתה יודע, זה אירוע שהיה פה גלובלי, השפיע על כולנו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וחלק מההשפעות אנחנו חווים ומרגישים אותן טוב טוב גם היום. אחד, איך השפיע הקורונה על התחום הזה של אובדן בארגונים? ושתיים, אני רוצה לחבר את זה למה שקורה אחרי הקורונה, שזה מתקשר פה ליוקר המחיה פה במדינת ישראל, כי שני הדברים האלה לדעתי, בין השורות, אני מבין, הם הולכים ביחד.
אז אני לא יודע אם הקורונה זה תירוץ, אבל אני חושב שהיא השפיעה דרמטית על כל שוק העבודה, וההשלכה זה גם על נושא של המעילות בארגונים. וגם זה קשור ליוקר המחיה. קודם כל,
כי ממקום של איכות העובדים?
במקום של איכות העובדים, בוא נגיד שהיום כמעט בלתי אפשרי לגייס עובדים לקימונאות בישראל.
נכון, זה מרבית הלקוחות שלי מתלוננים על העניין.
מאוד 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 קשה, ואז איך אומרים לי, תקשיב, כל מה שיש לו שתי ידיים ושתי רגליים, אני מקבל, עזוב אותי ממבדקי אמינות עניינים, אני חייב תפקד בעסק. נוצרה פה איזושהי סיטואציה שאנשים התרגלו לעבוד מהבית, יצרו גם עוד פתרונות הכנסה למיניהם, שאולי חלקם הם איזה סוג של אשליה, אבל אני לא יודע, אבל זה יצר מצב שאנשים רוצים להרוויח הרבה כסף בזמן קצר ובקלות.
נכון.
הסיטואציה הזאת יצרה...
ובשחור גם.
והרבה מאוד, גם בשחור. ולפי מחקרים שהראו וקראתי, וגם לפי מה שאני רואה נתונים מהשטח, שלא מדעתי אותה ממש, אבל מצביעים על עלייה של בערך 20% בהיקף ההונאות, הגנבות, גם של לקוחות, המון גנבות של לקוחות, הרבה יותר ממה שהיה בעבר.
מאז הקורונה בעצם?
כן, הרבה יותר ממה שהיה בעבר. וגם לקוחות שאני נתקל בהרבה גנבות, וגם של עובדים, שהרבה מאוד פעמים הם אומרים לי, ולא נתקלתי בזה בעבר, כמו בשנה, שנה וחצי האחרונות, של בגלל מצוקות כספיות, שזה הצידוק שלהם.
כן.
אז בהחלט קרה פה משהו דרמטי.
אז מה שאתה אומר, כאילו אם אני מבין רגע, יש פה תהליך אחד שלם, שבעתיו בעצם, בעתיה של הקורונה, איכות, בוא נגיד ככה, הרבה פחות עובדים מבקשים להיכנס למעגל העבודה, נפלטו כבר חוצה, מצאו לכאורה פתרונות, קראת זה אשליה, לכאורה פתרונות שמספקים להם אולי משהו יותר טוב, אולי גם חושבים קצת יותר טווח קצר מאשר טווח ארוך. זה מביא מראש לכך שאיכות העובדים שמצליחים הארגונים לגייס, היא כנראה איכות נמוכה יותר, אם בכלל מצליחים. מה שאומר שמלכתחילה, ההתפשרות היא כל כך, גבוהה של ארגונים, שמביאה לזה שחלק מהפשרה היא במצב של גיוס עובדים לא איכותיים, ברמת הייתי אומר, תואר עמידות ותנאים אחרים, וזה בעצם מביא לגדילה של אחוזי הגניבה, האובדן ו...
למעשה, אין לך כמעט תחרות. אז כשיש תחרות, אז אתה יכול לבחור מי נראה לך יותר אמין, או מי עושה רושם יותר טוב.
כמעסיק אין לך עצה, אתה אומר.
בדיוק. כן. זאת אומרת, אם אין לך את העצה ואתה לא יכול לבחור, ואתה חייב לבחור כל מה שיש לך, אז אתה מתפשר.
וואו, תשמע, זה חתיכת אתגר. ממש. אני רוצה לשאול אותך, מה האתגר שלך הכי גדול בעולם העסקי?
וואו, איזה שאלה. זו שאלת מיליון דולר. אני עוד לא יודע תמיד מה בדיוק אני רוצה. אני רוצה בעיקר חופש. אבל למרות שאני
מתייחס... צריך לנהל את החופש בתוך העבודה.
זהו, שאני מתייחס... העבודה שלי, אני לא מתייחס אליה כעבודה. אני עובד הרבה מאוד שעות כי...
אתה נהנה.
בדיוק, כי אני נהנה, אז זה לא נראה לי כמו עבודה, ואני קופץ מאירוע לאירוע. אבל אם יש לי אתגר, אז אני חושב שזה לקחת את כל הידע והניסיון שלי, של מה שקוראים לו במרכאות ביטחון קמעונאי, וקצת יותר למסד אותו, להנגיש אותו יותר לחברות, לעצמאים. יש לי איזשהו מיזם שאני מתחיל לבנות בעניין הזה, כדי שבאמת למקצע את זה בצורה שהיא הרבה יותר תהיה יעילה לארגונים. היום אין שום קריטריון שקובע מי אמון על התחום הזה, מה ההכשרה של אותו בן אדם, גם שם אגב יש מצוקה של גיוס אנשי מקצוע איכותיים בקימונאות, וצריך להבין, קימונאות וביטחון קימונאי זה מקצוע, וזה ממש מקצוע, כמו חשב שכר, או כמו חשב לחברה, או רואה חשבון, אבל אין מיסוד למקצוע
תגיד,
הזה.
תגיד, בעולם יש לזה מיסוד?
לא, יש כל מיני סדנאות, יש אוניברסיטאות שמייצרות כל מיני קורסים, במקום הזה, אבל זה לא, ויש איזשהם ארגונים קטנים, אבל זה בעיקר כל מיני יוזמות מקומיות למיניהן.
ומה עוד שאלה ברמה הגלובלית? המצב הגלובלי הוא בעצם ככה דומה למה שקורה פה במדינת ישראל, מבחינת הנתונים?
המצב הגלובלי הוא אפילו בחלק מהמדינות אפילו יותר גרוע, תראה, אני אגיד משהו, אני לא רוצה להיות כזה, כאילו נשמע הכל שלילי, 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 זה לא המצב, אבל...
לא, אני דווקא רואה פה הרבה חיובים מכל המסרים שעולים פה, על הצורך במניעה המקדימה, בסוף מעשה מחשבה תחילה, ו...
זה בהחלט, אבל המצב היום, קודם כל בעולם, יש ממש כנופיות פשע, שמגיעים ממש עשרות של אנשים, פושטים על חנות ובוזזים את הכל,
כן.
וקשה מאוד למנוע את זה. אני חייב להגיד שגם בישראל אנחנו רואים סימנים לדברים האלה, יש הרבה מאוד מקומות, לפני שבועיים, קניון ביהוד, שפשוט מגיעים אנשים, בוזזים, באו שניים, שלושה חבר'ה, לוקחים את הכל ובורחים, כל מיני גנבות כאלה. אני חושב שאנחנו כחברה בכלל, ואם אני אקח את זה לפרספקטיבה קצת הרבה הרבה יותר גבוהה, כמדינת ישראל, אז יש כאן בעיה קשה מאוד של חוק וסדר ומשילות, ואם תיקח את ההנחיה שהתפרסמה שבוע שעבר, נדמה לי לדוגמה שאירועי גניבה, אוקיי, לא שולחים יותר סיור, תבוא תגיש תלונה במשטרה, ואני יכול לספר לך על אינסוף מקרים שתופסים גנבים, מגישים תלונה למשטרה, אומרים, הנה ההוכחות, הנה הסרטון, הנה הבן אדם, לכו תעצרו אותו, הסחורה שלי נמצאת אצלו, ומשטרת ישראל לא עושה כלום. ואני חושב שהבעיה לא של משטרת ישראל, הבעיה של המחוקק, של המדינה, אוקיי, שלא מקצה את המשאבים הנכונים, ואני יכול להגיד לך שאני מחפש איזשהו קבט לאיזשהו ארגון כלשהו, וקורות החיים שאני מקבל מאנשי משטרה בתפקידי בילוש ומודיעין וחקירות, שעדיין משרתים במשטרה, לא, הרבה שנים לא ראיתי דבר כזה.
לשלילה, אתה אומר את זה.
אני אומר את זה לשלילה, שגורמי עקיפת החוק למעשה בורחים ו...
תגיד, בוא ניתן רגע שני דברים פרקטיים, וגם קצת עם מבט אופטימי לסיום של התוכנית. אז הגענו לשלב העצות, ואחרי זה נשאל אותך עוד שאלה על האורח שהיית רוצה לשמוע פה, או אורחת. שלב העצות, איזו עצה אתה יכול לתת לזכיין?
לזכיין שקודם כל יבדוק בדיוק את החברה שהוא הולך לעשות איתה את העסקים, שיבדוק את ההתענות הפיננסית שלה, שיבדוק שיש שם נהלים קפדניים, שיסתובב בסניפים, שיראה את ההקפדה באמת על נהלי העבודה, שהוא יראה שבכל הסניפים יש אחידות, אוקיי? וכמובן שיבדוק טוב טוב כל הסכם שנותנים לו. זאת ההצעה שהייתי נותן.
תגיד, אבל זה נשמע לך ריאלי באמת שזכיין שהולך להשקיע עכשיו ברכישה של זיכיון יעשה איזושהי בדיקת רקע כזאת שאתה יודע, בסוף יש לו איזה כוח פיננסי מוגבל, רוצה להיכנס לעולם העסקים כדי לחסוך כמה דברים בדרך פנת עקומת הלמידה, אז אנחנו נותנים לו פה הצעה שהיא טובה, השאלה היא פרקטית, לעשות בדיקה כלכלית, בדיקת רקע של הרשת שאתה הולך להתחבר איתה.
להוציא רשימה של סניפים וזכיינים, ולאתר זכיינים של הרשת ולשאול אותם, אוקיי,
איך... לא דורש עבודה, לא דורש השקעה.
רק זמן.
כן. יפה. הצעה לרשת מזכה? מהצד השני?
גם פה אני אחזור על זה של לבדוק טוב טוב את מי, אם הם הולכים לעשות עסק, שיעשו בדיקת רקע, גם גלויה, גם סמויה, שיחתימו את הזכיין שהוא יודע שמתכוונים לעשות איתו עליו בדיקה, ולסיים את הבדיקה הזאת באמת עם בדיקת פוליגרף במידת האפשר, לא לפחד מזה, וגם אם לא, יש שיטות אחרות ודרכים אחרות עדיין להגיע לאמת ולדעת שהזכיין הוא לגיטימי וללכת איתו לטווח ארוך, ששניהם ייהנו.
תשמע, אני לא יודע איך זה עובר אצלך, הפוליגרפים שאתה מעביר אצלך בעסק, בשירות הצבאי שלי אני נאלץ לעבור כל תקופה בבח וכולל גם פוליגרף. אני לא סובל את הבדיקה הזאת. אני מזיע, אני מתרגש, אני... ומה שתמיד אומר לי הבודק או הבודקת, אתה, זה בינארי אצלך. כשאתה משקר, רואים. כשאתה מדבר אמת, רואים. אין, אתה לא יכול למורח אותנו. אז מראש, אולי צריך להגיד את האמת, וזהו, לא?
יש כאלה גנבים לפעמים שנכנסים אליי לחדר, ואני אומר, תקשיב, אם הייתי מביא עכשיו 1,000 אנשים מבחוץ, כולם היו אומרים עליך שכתוב לך על המצח שאתה גנב. לפעמים יש כאלה, ואתה לא נראה כזה.
תגיד, מה החזון, בעצם אמרת לי קודם קצת על החזון שלך להנגיש, ובעצם להביא את העולם הזה של ביטחון כימונאי. אורח או אורחת שהיית רוצה לשמוע כאן, אני אספר לך רגע מה האירוע הזה של אורחים בכלל, מה הקטע, בסדר? שתבין את השאלה. אנחנו מאמינים שהקהילה צריכה להצמיח את הקהילה מתוך עצמה, ושאנשים שבאים לשבת כאן על הכיסא שאתה יושב עליו, הם אנשים שהקהילה רוצה לשמוע אותם. אז בסוף חלק גדול מהאורחים שישבו כאן, הם אורחים שאורח אחר המליץ עליהם, נתן את השם שלהם, או אמר מישהו שהוא רוצה שהוא יהיה כמור וכן הלאה. אז איזה אורח או אורחת היית רוצה שאנחנו נארח כאן?
אני אגיד לך ככה, אני אתן לך שתי שמות, שמאוד מעניין לשמוע אותם. אחת זאת סיגל שביט, היא כתבה את הספר נדמה לי אומנות המנכלות או משהו כזה, היא ראיינה למעשה עשרות מנכלים של החברות הגדולות במשק, ויצאה עם תובנות מרתקות של מה זה למעשה להיות מנכל, והיה מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע אותה מדברת על הספר ועל התחקיר הזה שהיא עשתה.
יפה, סיגל שביט, אוקיי.
כן.
מעניין.
ואני חושב שהאדם השני שאני מאוד נהנה לשמוע, ואני חושב שיש לו הבנה וידע מאוד מעמיקים, ומאוד קשור גם לעניין הזה של הזכיינות, רק השאלה אם הוא ירצה, ואתה חייב להביא אותו לדעתי, זה את יוסי מלכה, היום מנכ״ל H&O,
כן.
אוקיי, שהוא בקי מאוד בתחום, מבין את המספרים, מבין גם על מה אני מדבר, ובעיניי הוא סוג של גאון קימונאות, וצריך להיות כאן.
יוסי מלכה אנחנו מכירים, יש לנו הכרות אישית, וזרקת פה שני שמות, אתה יודע, מעניינים ביותר. אז אם יוסי אתה תעזור, אולי גם סיגל אתה תעזור בעצם, נראה.
סגור, עלייך.
אני חושב שאתה תצליח. איך היה לך בתוכנית? חומש לקראת סיום.
קודם כל, כיף, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שניפגש, אז הנה, סוף סוף נפגשנו באמת במקום טוב, לפתוח איתך את הבוקר, יום ראשון, מה יכול להיות יותר טוב מזה?
בכיף. אני רוצה להגיד לך, קודם כל זה היה מאוד מעניין, אני מדבר איתך, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, וכל פעם השיחות האלה מעניינות, גם הדוגמאות, גם רגע החשיבה רחבה יותר על ביזנס, שהוא לא רק מהמקום הזה שהרגיל של שיווק, של מחירות, של פייננס, שפתאום יש עולם שלם שצריך לגעת אותו בחשבון. והבאת את זה בצורה כל כך מעניינת, זה באמת על קצה המזלג, אבל זה מה שהזמן אפשר לנו.
בוא נגיד שבסוף, בסוף, בסוף, עזוב את כל מה שמסביב, בסוף אנשים רוצים תוצאות עסקיות טובות, ואני עוזר להם להביא את זה.
נכון, נכון, האמת שנכון, ורק נגיד אולי שמנינו ממש שורה קטנה של צעדים שאפשר לבצע בעולם הזה, של בסופו של דבר להתמודד עם התופעות הלא רצויות של גנבות, של עונאות, של מרמה. אז תודה רבה לאלדד מזרחי שהתארח כאן בזכייניסטים. אתם יכולים למצוא אותנו בפודקאסטים השונים של ספוטיפיי, של גוגל, בהמשך גם של אפל. יש גם ערוץ שנקרא, ערוץ יוטיוב שנקרא זכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות. בשבוע הבא יש לנו לטובה את ערב ראש השנה, אז אנחנו לא נהיה איתכם, נהיה מיד לאחר מכן. שוב, אלדד, תודה רבה.
תודה רבה לך,
אדיר. היה כיף גדול לארח אותך כאן. ולכם, תודה רבה שאתם נמצאים איתנו כל שבוע. תודה על השאלות שאתם שולחים. אגב, חלק מהדברים שנאמרו פה זה שאלות של המאזינים, אז אני מזמין אתכם לחזור ולשאול אותנו, אנחנו נציג פה את הדברים. תודה לשחר צורף שמסייעת בהפקת התוכנית, ולשוקי אברהם וצוות של רדיו סול. אנחנו נמצאים בכל האמצעים, רק תפנו אלינו וניתן תגובה. הזכייניסטים, פותחים איתכם את שבוע העסקים, שבוע טוב וחג שמח, וגם שנה טובה לכולנו.
שבוע טוב, חג שמח, ותודה לכל המאזינים והמאזינות והצופים והצופות.
בהחלט, בהחלט. אז שוב תודה ולהתראות.
הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פה, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה, חבור בתוך הים ביבשה, ורק אתה לרכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב.
רדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול